קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, חוק המצלמות נפל בקריאה ראשונה לאחר שלא הושג רוב דרוש של 61 חברי כנסת. 58 מן הסיעות הימין היו במליאה בעת ההצבעה, מליאה חילופית של הכנסת, ואילו כל האופוזיציה, כולל אביגדור ליברמן, נעדרו בזמן ההצבעה. במקביל לחילופי דברים בין כחול לבן לליכוד סביב ההימלטות לכאורה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן כינוס באשדוד בעת ירי טילי גרד על ידי החמאס, בכחול לבן אומרים, מביאים ציטוט של בני גנץ שאומר שהוא לא היה זז מדוכן הנואמים. עוד עניינים, נדבר בהמשך גם על ישראל ביתנו בקמפיין החדש בניסיון להביא עוד כמה קולות ועל עוד מפלגות שמתמודדות אולי בלחץ, בעיקר גם אחוז החסימה של עוצמה יהודית, הסקרים של אתמול והיום, כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יהודה ברגמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום וערב טוב. יושב ראש הכנסת איתנו, שלום וערב טוב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין. ערב טוב ומבורך. אז אנחנו באמת פחות משבוע אל הבחירות, היום דיון במליאת הכנסת, לא במליאה עצמה, אבל דיון בקרב חברי הכנסת הצבעה על חוק המצלמות. איך אתה רואה בכלל את הסיטואציה הזו שנוצרה עכשיו, שיש כבר למעשה קואליציה ואופוזיציה עוד לפני הבחירות?
אתה צודק, מצב מוזר, כי רשמית בכנסת אין קואליציה ואופוזיציה, אבל הקווים לצערי מאוד ברורים, וישראל ביתנו כבר בצד של האופוזיציה במלוא מובן המילה, ולכן גם חוק המצלמות, בעיניי חוק מאוד חשוב, לא עבר, כי היה דרוש לו רוב של 61, ורק 58 תמכו בו, וחבל. אני חושב שהמאבק לתואר הבחירות ולפיקוח נאות על הבחירות הוא מאבק משותף ולא שייך לקואליציה או אופוזיציה.
בעיקר כשדווקא אנשים בקרב המתנגדים או אלו שלא הגיעו היום להצבעה, הם אלו שטענו כל הזמן לקיומם של זיופים בכל מיני מגזרים, כולל המגזר שמאזין לך עכשיו.
נכון מאוד, נכון מאוד שאותם חברי כנסת שלא פעם, אני ואתה ומאזינים שמענו אותם על דוכן הנואמים בכל מיני טענות, היום משום מה נעדרו מן ההצבעה, וכנראה רק מסיבה אחת, שהממשלה בראשות נתניהו היא זאת שהביאה את החוק, אז צריך גם להסביר שלא הייתה גם שום אופציה אחרת, בימים אלה אתה לא יכול להגיש חקיקה פרטית, אין דבר כזה בכנסת, ורק הממשלה רשאית להביא חוק. וחבל מאוד שכפי שאמרתי, זה לא עבר, אמנם אני מברך על כך שוועדת הבחירות מנסה לתת איזשהו מענה חלקי לבעיות, אבל אנחנו עוד נצטרך לראות בעוד 6 ימים אם זה באמת יעבוד.
כן, אני רוצה לעבור לנושא אחר, הוא לכאורה ביום יום היה נושא איזוטרי, כי בסופו של דבר כיפת ברזל ירתה את הטילים, את הגרדים שהחמאס ירה לכיוון אשקלון ואשדוד אתמול בערב, לא שזה האיזוטרי, הסיפור היותר פשוט הוא שהיה אזעקת צבע אדום, מאבטחי ראש הממשלה הוציא אותו מן האולם, וזה הפך היום לסיפור שלם בעיני כחול לבן, גנץ אומר לא הייתי זז, אשכנזי אומר אני לא הייתי מפחד, הייתי באירוע באשקלון, ועוד כל מיני אמירות כאלה, זה באמת נושא שצריך ככה לעסוק בו, אם ראש הממשלה מתפנה בזמן הזקה או לא, אם האזרחים נשארו, איך אתה רואה את התמונה?
אני לא חושב שצריך לעסוק בזה, אבל אני חושב שצריך לציין, אם כבר התמונות פורסמו, שאני חושב שראש הממשלה עשה כל מה שאני מצפה, או כל מה שבכלל מצופה ממדיג מראש הממשלה. וזה שני דברים, להיכנס לפאניקה, ובכל הסרטונים שפורסמו ראית שהוא לא נכנס לפאניקה, הוא ביקש מן הציבור מה שצריך לבקש בנסיבות האלה, להתפנות בשקט וברוגע, ולאחר מכן לציית להנחיות פיקוד העורף, ולציית להנחיות המאבטחים שלו ודאי, הוא בכל זאת ראש ממשלה, ולרדת למרחב המוגן. דרך אגב, לאחר מכן הוא חזר אל הכנס והמשיך לנאום. אני חושב ש... אילו היה נשאר על הבמה, ממשיך, מנפנף בידיים, ואומר, אנחנו לא מפחדים, אני הייתי היום בעלת בטענות. איך אפשר לסכן ציבור של מאות אנשים רק מכיוון...
כן, להעביר מסר שלא נשמעים להוראות של פיקוד העורף, זה גם מסר שלילי.
ואם לא מוכן, אז למה שלא יעמוד איזה ראש רשות מחר באיזה קונצרט, ויגיד, אנחנו לא מתפנים, אנחנו לא מפחדים, מי זה הפיקוד העורף הזה לתת להנחיות, אני המנהיג פה, ו... מי יישובנו, איך הסיפור הזה יכול להיגמר. ואני אוסיף לזה עוד דבר, שאולי חלק יאהבו לשמוע אותו, חלק לא, אבל אני אגיד את זה. הכי קל, באווירה הזאת של כמה ימים לפני הבחירות, היה היום לצאת עם איזושהי מכה ולהרביץ ולהכניס לחמאס, והרי אנחנו כולנו יודעים שכשזה מתחיל, יש לך 80% תמיכה בציבור. אחר כך שמסתבר שיש גם סיבוכים ולא עלינו חס ושלום מוותות, הכל לא כל כך פשוט, אז
קמה ועדת חקירה, כן.
בדיוק, אבל אז את כבר, כאילו אתה אחרי הבחירות, ואני מברך את ראש הממשלה הזה שהוא לא נגרר אחרי אתה יודע, הרצון הפשטני הזה, ואני יכול באותה נשימה לומר, שישראל ודאי שתגיב, אבל בתנאים שלנו, כשהתנאים יהיו בשילים, כשאנחנו נעשה את זה, לא מכיוון שחמאס אתמול או ג'יהאד איסלאמי,
כן. אבל ליברמן וגנץ אומרים כל הזמן, שנכון, אדוני מתייחס לכך שנתניהו הבליג, למרות שמדובר בערב בחירות, וזה יכול להיות קמפיין מעולה, אבל הם אומרים, נו, גם שלא בערב בחירות, במשך כל החודשים והשנים האחרונות, כשנתניהו ראש ממשלה והחמאס, לכאורה עושה מה שהוא רוצה, כך זה נראה, ונתניהו הבטיח ב-2009 למוטט את שלטון החמאס, זה לא קורה, אין באמת איזשהו שינוי מגמה בעזה לכל עניין, ואת זה בעצם מנצלים, זה הקמפיין של בני גנץ, עזה ועזה.
תראה, אני חושב שכאן אני חייב להחמיא ליריבים שלנו מכחול לבן. נכון שהם תוקפים את נתניהו, אבל אף אחד מהם לא מעז באמת לבוא, ולרמות את הציבור שכביכול להם יש איזושהי תוכנית סדורה, איך הם ממוטטים את החמאס, איך הם משנים מקצה לקצה המצב בעזה, לפחות בנושא הזה הם צנועים, כי הם מבינים, כי הם באמת היו בתפקידים רבים בצבא, הם מבינים שאין לו פתרונות פשוטים, הם מבינים שראש הממשלה והקבינט וצהל מנסים בכל הכוח למצוא פתרונות וגם מצליחים. תראה, אם אתה תעקוב שנייה אחרי כל מה ש... חמאס עבר, בהתחלה כשהם תפסו שם את השלטון, אחרי ההתנתקות הארורה ההיא, אז הם היו בטוחים שהם עכשיו ישביטו חופשי את מדינת ישראל, לרבות די התעופה ואת ירושלים, כי הרקטות פשוט ישביטו אותנו. מצאנו לזה פתרון. אז הם אמרו, הם לא התיישו ודאי, זה נראה, מטרת העל שלהם זה לפגוע בישראל. אז הם התחילו עם המנהרות. גם לזה מצאנו פתרון. הם היו בטוחים שכל המדינה שלנו עכשיו תרעד מפחד. הם ניסו את חיל הים שלהם, גם את זה לא הצליח. עכשיו הם מנסים עם הרחפנים והבלונים, גם לזה נמצא פתרונות עם הבלונים, הם כבר קצת נרגעו. אז זאת אומרת, שלהציג את התמונה כאילו לא עושים כלום, ומפקירים את הדרום, ורק יושבים בירושלים ונהנים מן החיים, זאת ודאי הצגה מאוד לא נכונה של סוגיה מאוד מורכבת.
טוב, אירוע משמעותי שקרה בכנסת בין חבר הכנסת איימן עודה, שפשוט התפרץ לראש הממשלה, נצמד אליו במרחק של כמה סנטימטרים, אני לא יכול להראות באמצעות הרדיו איך זה נראה, אז אני מנסה לתאר למאזינים את הסיטואציה הזו שבה הוא עומד ככה 10 סנטימטרים בינו לבין נתניהו, עיניים מול עיניים, והוא שולף את מכשיר הסלולרי שלו ומצמיד את זה ממש לפרצופו של ראש הממשלה. זה לא אירוע שגרתי בכנסת בכלל, בטח שלא מדובר בראש ממשלה. ואני שואל אותך, אדוני, כיושב ראש הכנסת, איך מתייחסים לאירוע מסוג הזה? זה אירוע ביטחוני? זה אירוע לא אתי? איפה זה נמצא במשבצת?
תראה, קודם כל, התמונה שניסית לתאר הייתה באמת תמונה מגעילה. אני לא חושב שדבר כזה צריך לקרות בכנסת ישראל, כי כמו שתיארת, מרחק אפס בין חבר כנסת שעומד בפוזה אולי אפילו מאיימת.
נימת איום, זה נראה.
גם, כן, גם כאן ראש הממשלה לא איבד את ההשתנות. אני רוצה לומר לך באופן הכי גלוי והכי אישי, אני לא יודע אם אני בסיטואציה כזאת לא הייתי דוחף מישהו שמתקרב אליי בצורה כזאת, אבל ראש הממשלה ודאי נתן לו איזו ציחה על השכם והמשיך. אבל עצם המצב הוא מאוד מאוד מדאיג אותי. אני לא חושב שזה אירוע ביטחוני, אבל זה ודאי אירוע שבנסיבות אחרות הייתי מתלונן עליו לוועדת האתיקה, אבל אין כרגע שום דבר, שום מנגנון שאפשר לעשות את זה. אבל מה שאני יכולתי לעשות עשיתי, מיד הוצאתי ודאי את חבר הכנסת איימן עודה מן האולם, הוא גם אפילו לא התפקח, הוא בעצמו הבין שחצה פה את כל הגבולות. אבל אני רק מקווה שאנחנו לא נראה מקרים כאלה בעתיד הנראה לעין, כי אסור לנו לשכוח שישנם פרלמנטים שגם חברי פרלמנט הולכים לקות. ברוך השם אצלנו זה לא קורה, אבל אם אנחנו נמשיך בכיוון הזה, אז נישורנו אם אנחנו נגיע לשם.
לסיום, אולי נושא שאדוני יוכל לעזור לנו מאוד, בשל ההיכרות עם עולי מדינות חבר העמים, יש בהם יהודים רבים אוהבי הארץ, יש בהם גם קהל מסורתי גדול וחשוב, שאדוני יושב ראש הכנסת נמנע בקרבם, ויש אחרים שהדת פחות נמצאת בסדר עדיפויות בלשון עמתה. ליברמן אבל מנסה לנצל את הקהל הזה, ואני לא יודע את הבורות שלו, את התמימות שלו, אבל בהחלט מנסה לקחת את הסיפור הזה צד אחד קדימה, עם הסתה חסרת תקדים, נגד דת, נגד חרדים, ולקושש באמצעות זאת קולות. ואני שואל את אדוני, האם, איך זה נראה בציבור שם? האם באמת יש לזה קהל? איך צריכים להגיב, אם בכלל להגיב?
א', אני אתחיל מן הסוף, אני לא חושב שתגובה אלימה במהלך מערכת הבחירות היא מביאה לתוצאות טובות, לא רק מכיוון שאני, אני מניח שגם אתה, סולדים מכל סוג של אלימות, אלא מכיוון שאתה בעצם משרת את המטרה של היריב, כמה שאתה יותר תצרח עליו, כך דווקא אלה המוסדים ילכו אחריו בעיניים עצומות. אבל אני רוצה לומר לך שמה שבאמת עצוב בעיניי, זה שיש קהל, וכנראה לא כל כך קטן בארץ, חלקו עולי ברית המועצות וחלקו ילידי הארץ, עולים במדינות אחרות, שעדיין נסחף אחרי כל התעמולה הזאת, כל ההסתה הזאת, כנגד, במקרה זה ציבור חרדי, ואני מאוד מצר על כך שזה יכול להביא לעלייה בפופולריות, או אפילו עלייה במנדטים, לפחות בסקרים, כי בסופו של דבר צריך לזכור דבר מאוד מאוד פשוט, וכדאי בכל זאת לחזור עליו. ב-18 בספטמבר, אחרי הבחירות, גם כשנדע את התוצאות, אין לי ציפייה שאני מאוד רוצה לנצח. אני רוצה שנהיה המפלגה הגדולה ושנהיה 61 עם השותפות הטבעיות, אבל לא רוצה שאותם 59 מנדטים הבוחרים שלהם ירדו מן הארץ למחרת. אני רוצה שישארו.
כלומר, למרות היריבות הפוליטית, עדיין לשים גבולות ולהשאיר את זה במסגרת יריבות פוליטית גרידה.
בהחלט, וגם כל הפסילות האלה והחרמות האלה הביאו אותנו כבר למערכת הבחירות המיותרת הזאת, ואני מאוד מקווה שאחרי הבחירות אנחנו לא נמצא את עצמנו באותו סיר עוד פעם.
יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה אדוני.
תודה גם לך.
ערב טוב. אנחנו עם שר התיירות, השר יריב לוין, שלום ערב טוב.
שלום רב.
כמשפטן, חוק המצלמות, זה באמת חוק הכרחי חשוב, או שהוא חוק שמשרת, אין מה לעשות, גם את האינטרסים הפוליטיים של המפלגות השונות?
אין פה בכלל שאלה משפטית, יש פה שאלה בסיסית בהלכות דמוקרטיה, ובשביל זה לא צריך להיות בכלל לא משפטן ולא שום דבר אחר, הכלל הבסיסי בבחירות, הן צריכות להיות שוויוניות, תיאורות, נקיות, ללא זיופים, שלכל אחד שבא להצביע יש כל אחד שווה. והמטרה של המצלמות היא רק אחת, היא להבטיח את זה, שלא יהיו זיופים, לא תהיה גניבה של הבחירות. וברור לחלוטין שכאשר באים ואומרים, אנחנו נמנע את זה שיש סימוס באמצעי שמשתמשים בו בכל מקום, מהסופר ועד כל פינת רחוב, על מנת להרתיע גנבים, במקרה הזה לא נעשה את זה, אז זה פותח פתח וסולל את הדרך לעיוות של תוצאות הבחירות, דבר שהוא חמור מאוד.
אבל ראינו את היועץ המשפטי לממשלה בעגרה אומרים נשכב על הגדר כדי להראות כמה הוא מתנגד לחוק הזה, זה כן בסוף סוגיה משפטית. האם יש פה באמת הפרה של צנעת הפרט, זכויות הבוחרים או כל מיני טיעונים מהסוג הזה או לא? זה שהחוק בסוף נפל הוא משרת גם עם משהו עכשיו פוליטי?
קודם כל זה שהיועץ המשפטי לממשלה התערב בעניין הזה, זו לא הוכחה לכך שיש לעניין הזה נגיעה או סוגיה משפטית. אנחנו כבר מורגלים בכך שהיועצים המשפטיים בית המשפט העליון מתערבים פעם אחר פעם בנושאים שהם במדד של הכנסת, במדד של הממשלה, שמעניינים של השקפת עולם, בכלל לא עניינים שנוגעים לנושאים משפטיים, וכך לצערי קרה גם במקרה הזה. וברור לחלוטין גם מי ששמע את הדברים שאמר היועץ המשפטי לממשלה, באמת לא היה שם שום נימוק אמיתי. אגב, הטענה העיקרית שעליה הוא ביסס את עמדתו היא הקביעה של יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט מלצר, שבא ואמר בעיניי דבר מדהים, אמר שצריך להימנע מלהעביר את החוק הזה משום שהוא עלול ליצור בעיות ואירועים שיגרמו לאנדרלמוציה או לאירועים אלימים ליד הקלפיות או בתוך הקלפיות, או במילים אחרות הוא אמר, תראו, אנחנו צריכים לאפשר מין פסדה כזאת של בחירות שנראות כביכול תקינות, ולאפשר לזייפנים להמשיך לזייף כדי שחס וחלילה לא יהיה מצב שבו אנחנו באמת נלחם בזייפנים ונתפוס אותם גם במחיר של איזשהו אירוע כזה או אחר של חיכוכים בתוך הקלפי. אני חושב זה פשוט דבר מטורף לבוא ולומר לציבור, תראו, אני יודע שמזייפים, אני יודע שגונבים, ואני מעדיף לאפשר את הגניבה, העיקר שכלפי חוץ ייראה שהכל בסדר. בכלל אגב, אני חושב זה מאפיין מאוד את הגישה שאנחנו רואים אצלנו בשנים האחרונות, גישה שאומרת המהות לא חשובה, העיקר שהפרוצדורה תהיה תקינה, העיקר שזה ייראה בסדר, העיקר שהכל יהיה תקין. האם התוצאה
כן, כי במהות ברור ש אנחנו אומרים את זה כל הזמן, אנחנו רואים נציגים, חברי כנסת שמאשימים מגזרים שלמים בזיופים, וכשבא סוף סוף פתרון לאותה מהות, הם נסוגים לאחור, אז זה באמת בשאלת המהות. אבל עוד עניין אחד רק בסוגיית המצלמות, כשאנחנו מדברים בכלל על התופעה הזו שנקראת זיופים, כל השיח הזה שיש מצלמות ואין מצלמות ופקחים ולא פקחים, מדינת ישראל הרשמית מודה עכשיו שהיא צריכה יותר פיקוח, שהיא צריכה יותר זיופים, עכשיו אין חוק, אז מה כן עושים? יום שלישי הבא בחירות. אז מה, היו פה שניים, שלושה מנדטים שלא כחוק? מה כן צריך לעשות?
קודם כל, אני חושב שיש חשש גדול מאוד שכך אכן יקרה. תראה, אנחנו עשינו מאמץ מאוד מאוד גדול. הקמנו מטה מסודר שמשגר משקיפים לכל הקלפיות האלה. בבחירות הקודמות התרחשו אירועים חמורים מאוד, כאשר במספר גדול מאוד של קלפיות, בגלל איומים על המשקיפים, ועל חברי ועדת הקלפי, באה המשטרה ובמקום לעצור את המאיימים, הוציאה מן הקלפיות את אותם משקיפים או חברי ועדת קלפי. שוב, על פי אותה גישה שבו רק נראה שהבחירות מתנהלות כביכול כסדרן, מקסימום נשאיר את הקלפיות בלי השגחה ואנשים יגנבו ויזייפו. אין ספק שאם דבר כזה יקרה הפעם, אחרי כל העזרות ואחרי כל הדרישות ואחרי כל הבטחות שוועדת הבחירות מבטיחה לשמור על תקינות הבחירות, זה יהיה אירוע שאנחנו לא רק לא נאפשר אותו, אלא אנחנו נטריע עליו בזמן אמת ונדרוש טיפול מיידי בכל מקום כזה. אני מקווה שהמערך של המשקיפים ויושבי הקלפיות שאנחנו פרסנו, ביחד עם פעולה נחושה באמת, אם תהיה כזו, גם של ועדת הבחירות וגם של המשטרה, יוכלו לפחות לצמצם את התופעה הזו באופן משמעותי. אין ספק שהעובדה שלא תהיינה מצלמות היא פגיעה קשה מאוד בתואר הבחירות, פגיעה שאין לה לטעמי שום הצדקה ושום הזמן.
ברשותך, השר יריב לוין, אולי נושא נוסף שבמסגרת היריבות הפוליטית בין הליכוד לכחול לבן מתעסקים בו רבות, וזאת שאלת האמינות, כי הרי בסופו של דבר אנחנו שומעים כל הזמן גם את בני גנץ מדבר על עזה, מזכיר את כך שנתניהו התחייב לחסל למוטט את שלטון החמאס ב-2009, וזה לא קרה. עכשיו אנחנו שומעים אותו גם כן מנצל את הסוגיה הזו של סיפוח הבקעה, לא סיפוח, אלא החלת הריבונות על הבקעה, ואומר, הנה זה רק דיבורים ולא מעשים, וכל מיני אמירות מהסוג הזה. ויש בימין קהל ששואל את עצמו, אולי באמת, אולי נתניהו היה צריך כבר למוטט את החמאס, אולי כבר היה יכול להכיל את הריבונות על בקעת הירדן מזמן, לא להבטיח את זה כהבטחת בחירות, או כל מיני דברים כאלה שדווקא מצביעי ליכוד ככה מתחבטים בהם.
טוב, בוא נפריד בין שתי הסוגיות. הסוגיה של החמאס, אני חושב שכל בר דעת מבין וכל אחד יודע, שהיעד של ישראל הוא להשיג מקסימום ביטחון ולנסות להגיע לתוצאה הזאת עד כמה שניתן בלי פעולות צבאיות שיש להן מחירים כבדים, אגב, גם בראש ובראשונה בחיי אדם, אבל לא רק, גם בעלויות כלכליות ודברים נוספים. ואנחנו עושים מאמץ כזה, אני חושב שכל ממשלה אחראית מחויבת לעשות מאמץ להשיג את מקסימום ביטחון בלי צורך במבצעים כאלה. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שכדי להצליח גם בכלל, בכל פעולה מהסוג הזה, יש צורך בלכידות של העם ובקונסנזוס שהוא באמת רחב, ואני חושב שאזרחי ישראל יודעים היום שהממשלה עשתה באמת כל מאמץ כדי להימנע מפעולה צבאית, ומאחר שפעולה צבאית נראית כמשהו שהוא כנראה כורח המציאות ולא תהיה ברירה, נדמה לי שאם נצא ונבצע אותה, יהיה ברור לכולם שמדובר במלחמת אין ברירה, ולא באיזה משהו שראש ממשלה או מישהו אחר מיהרו לעשות מבלי שמיצו את האפשרויות האחרות, ואני חושב שזה דבר חשוב וחיוני ללכידות הפנימית שלנו. מעבר לזה צריך גם לומר בסוגיה הזו עוד דבר, אנחנו צריכים לעשות איזון וניהול מושכל של הפעולות שלנו, מכיוון שהאיומים שמופנים כלפינו הם לא באים מזירה אחת בלבד, וברור לגמרי שאם אנחנו נמצא ונשקיע מאמץ גדול בזירה אחת, הדבר בסוף עלול לבוא על חשבון המוכנות שלנו והיכולת שלנו בזירות אחרות. ולכן אנחנו משתדלים לנהל את העניין הזה בסוג שכל, בתבונה, בלי התלהמות, כדי להגיע למקסימום ביטחון עם שמירה של מקסימום היכולות שלנו במידה ונזדקק להן בהיקפים יותר רחבים בחזיתות נוספות.
ובקעת הירדן?
לגבי בקעת הירדן זורי ממש טענה מגוחכת. תראו, 8 שנים ראש הממשלה נאבק, כפי שאיש לא היה מצליח להיאבק, אל מול דרישות חוזרות ונשנות של הנשיא אובמה, שכולנו זוכרים אותן, ואני חושב שעבר את התקופה הזו בהצלחה אדירה. לאחר מכן, כאשר נכנס הנשיא טראמפ, ראש הממשלה במשך שנתיים מנהל הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד מגעים, הגיע לשורה ארוכה של הישגים, הם רק לא כולם באים ביום אחד, הם תולדה של תהליך. קיבלנו הכרה בירושלים כבירת ישראל, העברה של השגרירות האמריקאית לירושלים, הכרה בריבונות שלנו על רמת הגולן, יציאה של ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן, ובמסגרת המגעים האלה, וזה אני יכול להעיד גם מידיעה אישית, אחרי הרבה מאוד מאמץ, הצלחנו להגיע למצב שבו ראש הממשלה ידע שהוא יכול ללכת למהלך מיידי של החלת ריבונות על בקעת הירדן בצפון ים המלח, מבלי שהדבר הזה יגור עימות מול הממשל האמריקאי, דבר שאסור לנו להגיע אליו.
כלומר, מה שאדוני מחדד כאן בדברים זה שלא מיד כשטראמפ עלה לשלטון זה כבר נפתח החלון הזה והיה אפשרי לפני שנה ומשהו, אלא עדיין היה צריך לעשות את התהליך הזה שיסתיים רק עכשיו.
בוודאי שלא, אמר יותר מזה, אני חושב שעצם הנכונות האמריקאית הזו, כאשר ברור שהם הולכים להביא את התוכנית של הנשיא האמריקאי, זה דבר לא רק לא מובן מאליו, הוא דבר כמעט מתחום המדע הבדיוני. היינו אומרים למישהו שנשיא אמריקאי, ערב הבאת תוכנית מדינית שהוא רוצה להביא, יהיה מוכן אפילו... גם אם הוא לא מברך על כך, יהיה מוכן להסכים לתת לישראל גיבוי, למשל במועצת הביטחון ובמקומות ובארגונים בינלאומיים אחרים, אל מול מהלך של החלת ריבונות טרם הנחת התוכנית שלו, אני חושב שזה הישג מדיני אדיר, הישג עצום, ואני שואל אותך, מי היה משיג אותו? הילד שקד, או נפתלי בנט, או בני גנץ, או יאיר לפיד? אני חושב שברור לחלוטין שיש כאן... באמת עשייה מדינית מזהירה עם הישגים היסטוריים. ואגב, צריך גם בעניין הזה לומר עוד דבר, הבחירות האלה, אתה יודע, תמיד אומרים שהבחירות הן גורליות, ואגב בארץ זה נכון, כל בחירות הן גורליות, אבל אין ספק שיש לנו כאן הזדמנות שספק אם תחזור על עצמה. ראש הממשלה אמר ספק אם תחזור על עצמה.
ממש ככה לסיום, רק התייחסות...
אסור לנו להישאר בבית, צריך לצאת ולהצביע.
אז מילה אחת באשר לבחירות ולתוצאות ולניצחונו של נתניהו, זאת מפלגת עוצמה יהודית, שבסקרים עכשיו מקבלת איזשהו גיבוי, לא ברור עד כמה זה יהיה ממשי ביום הבחירות, אתה חושש מהסיפור הזה של עוצמה יהודית?
קודם כל, בוודאי שיש חשש, כי אנחנו למודי ניסיון. צריך לומר את האמת. העובדה שימינה לא קלטה לתוכה את עוצמה יהודית, והציעה הצעה, ואני אומר כאן בצורה ברורה ביותר, ההצעה שהוצעה לעוצמה יהודית על ידי ימינה, הייתה הצעה מעליבה, לא הוגנת ולא תואמת את כוחה האמיתי של עוצמה יהודית. נדמה לי שהיום אף אחד לא יכול לחלוק על הדבר הזה, ולא הייתה שום הצדקה, אגב, שבגלל מיקום של... לצורך העניין מתן כהנה שקיבל בכלל מקום בלי בחירות, בלי פריימריז, בלי שום דבר, ולא היה מוכן או לא היו מוכנים שיזוז מקום אחד למטה, אני חושב שזה דברים אבסורדים. התוצאה הזו של הפיצול בימין עלתה לנו ביוקר לאורך כל מערכות הבחירות. זה היה מסיפור התחייה המפורסם.
כלומר שגם הפעם, למרות הסקרים...
זה קרה לנו בפעם האחרונה, ולכן אני אומר שוב... צריך להביא בחשבון דבר אחד, אם עוצמה יהודית לא תעבור, ככל הנראה, החוסר האחריות הזה, ההדדי בגזרה הזו, יביא לכך שאנחנו נפסיד את הבחירות, צריך לומר את זה בצורה הברורה ביותר. ומצד שני, וגם את זה צריך לומר, הסיכון שעוצמה יהודית תקבל 3% או קרוב לאחוז החסימה ולא תעבור, הוא לצערי סיכוי לא מבוטל. והמצב הזה הוא מצב בעיניי עגום מאוד וחסר.
אוקיי. שר התיירות, השר יריב לוין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343, רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
ההסתדרות אחראית וחזקה בשבילכם.
מחר, סגירת הקווים להגרלת הענק של ארגון בלב אחד בשווי 450,000 שקלים. בואו לזכות במשכורת שנתית של 18,000 שקלים לחודש, פלוס רכב שברולט אקווינוקס 2019, וגם מטבח מפואר, וגם חופשה משפחתית בחול. חייגו עכשיו 026-333-944, 026-333-944.
שלום, כאן אריק זאבי. אילו אמרו לי כשהייתי בן 14 שיהיה אלוף אירופה 4 פעמים ושזכה במדליה אולימפית, לא הייתי מאמין. רק כשאתה חוקר ומגלה יכולות שלא ידעת שיש בך, אתה יכול להצליח. כך גם במדע. משרד המדע והטכנולוגיה שמח להזמינכם לליל המדענים והמדעניות האירופי בישראל. אירוע מרתק, עשרות פעילויות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. בואו עם הילדים ב-19 בספטמבר ותראו איך רעיון הופך למציאות. הכניסה חינם, פרטים באתר משרד המדע והטכנולוגיה.
משכן התכלת, הטלית המושלמת, כי כך מהדרים בטלית.
רק לטלית המושלמת של משכן התכלת, איכות בלתי מתפשרת בכשרות המעודרת של בדץ העדה החרדית. משכן התכלת, המרכז העולמי לייצור טליתות ותפילין. לברור סניף משכן התכלת הקרוב לביתכם, התקשרו 1-800-707-707.
משכן התכלת.
רוצים לקבל זהב בפחות כסף? לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר מבית כל קופות החולים. חיסכון של עד כ-1,800 שקלים בשנה, ומגוון שירותים רפואיים ששווים זהב. הצטרפו עכשיו ללאומית שירותי בריאות, כוכבית 507 מכל נייד.
ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
שיפודי נתנאל אקספרס, שווארמה הודו ושווארמה עגל, בר סלטים חופשי, מאכלים בוכרים, שירות אדיב ומהיר. שיפודי נתנאל אקספרס, הרצל 52 ראשון לציון, פתוח כל יום עד חצות, בחשות ערב מחפוד, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש במעלה. הנדסאי אדריכלות? נהג אוטובוס? מפיקת סרטים? התבלבלתם? לא יודעים במה לבחור? הכנס הזה הוא בדיוק בשבילכם. כל ההכשרות המקצועיות במקום אחד. כנס לנשים ביום שלישי י' באלול, וכנס לגברים ביום חמישי י' ב' באלול. לפרטים והרשמה, מרכז כיוון ירושלים. 0722-704-370. עכשיו באדרן, הסדרה החדשה והכובשת מבית סמסונג במחירים ללא תחרות. גם שמור, גם איכותי ומתאים בדיוק בשבילך. מכשירי אדרן מבית סמסונג, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97. מחירים שיפתיעו גם אותך. התקשה ובדוק, כוכבית 80-97.
ילקוט חדש?
יש.
חומש חדש?
יש.
מחברות חדשות?
יש.
כריך עמק טעים?
יש.
עמק מאחל לכל ילדי ישראל שנת לימודים פוריה וטעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
בערב הימים הנוראים נצא למסע של חיבור לדורות קדושים ולנשמה היתרה עם חזן הנשמה העולמי אברי מירות בסליחות ראשונות בקרקוב. מעמד הסליחות הינו חלק ממסע שורשים ייחודי לפולין בהדרכתו המיוחדת של אבי רט, י"ח עד כ"ב באלול, 18 עד 22 בספטמבר. להצטרפות למסע צלצלו עכשיו לבעקבות 03-955-1141, בעקבות מספר 1 בהפקת מסעות תוכן 03-955-1141.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ובורך.
אתה מהאנשים שעדיין חושבים שיש כאן קהל רוסי דוברי יידיש?
אני לפחות מכיר אחד כזה שאוהב לדבר ביידיש.
טוב.
אני מתאר לעצמי שיש, ויש, ודאי שיש.
טוב, זה במסגרת הנאום שמעל דוכן הכנסת היום, אתה פונה לחבר הכנסת ליברמן, ופונה לה בשפת היידיש, אל תבלבל בראש, תפסיק לעבוד על הציבור, או כל מיני אמירות מהסוג הזה. אני רוצה לשאול, האם עדיין ההתייחסות הזו לליברמן, שוב ושוב ושוב, מה התחושה? זה משרת אותו, זה לא משרת, זה עוזר, זה פוגע, הוא יורד בסקרים לדעתך?
אני אגיד לך את ההבדל, ההתייחסות כרגע לליברמן זה באמת במופע הזיגזג העצום שהוא עובר, זה כבר לא קשור לקטע של יחסי חרדים ליברמן. כל מה שהוא רצה במסגרת החודשים האחרונים זה לסחוב אותנו לוויכוחים איתו על חוק הגיוס כביכול, וכאילו על אידיאולוגיה שיש לו כזו או אחרת, שאנחנו נתווכח איתו וככה הוא יוכל לעשות עוד כמה מנדטים לפי חלומותיו. אבל היום ההתייחסות היא כבר אחרת, התייחסות שבעצם הבלוף הזה כבר די חשוף לעין, זה כבר לא חרדים, אני לא מתווכח איתו על אידיאולוגיה, כי האידיאולוגיה היחידה שיש לו זה, זה אביגדור ליברמן בעצמו, זאת האידיאולוגיה בשתי מילים.
פחות מעניין להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאומרים.
גם ראינו את הזיגזג הזה עם הערבים, הוא הפך להיות בן ברית של עודה ושל אחמד טיבי, זה היה היום שיחת היום בכנסת, ולכן גם הודיתי לו בשם המפלגות הערביות ואמרתי לו שוקרן יא איווט ותודה רבה לאיווט. בוא, האדם מכר את חבריו ואת עקרונותיו והרבה מאוד דברים פשוט בשביל לנסות לשרוד מעל אחוז החסימה שהיה קרוב אליו בבחירות הקודמות, רק הוא עשה את זה בצורה אכזרית ומבישה על גבו של הציבור החרדי בהסתה, מסע הסתה חסר תקדים, אבל אני חושב שהתשובה שלנו תהיה בקרפי בזאת.
כן, טוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לעניין אחר, מרן שר התורה בחיים קניבסקי כבר החל היום במסע לקראת הבחירות בערי הארץ, יורד לדרום, יהיה בהמשך גם בעוד כמה וכמה נקודות, כמובן הכנס המרכזי של יהדות התורה בירושלים. למרות הכל, לא צריך להרחיב, המאזינים יודעים, למרות הגיל ולמרות המאמץ האדיר שזה דורש ממנו, כי בנפשו הדבר, אני באמת ככה שואל סתם, יש לזה השפעה על קהל מסורתי בפריפריה? הרי לא כל יום מרן שר התורה מגיע לבאר שבע או לזה עיר אחרת שהיא לא עיר חרדית בכלל. מה אתם מרגישים בה בשטח סביב כינוסים כאלה?
ודאי ודאי שכן. אני רוצה לומר לך שאני שומע הרבה סיפורים. היום מישהו לספר לי על משפחה שהצביעו בחירות שעברו למפלגה דתית, ככה חצי דתית, שלושת רבעי דתית, והוא דיבר איתם והוא שאל אותם מה אתם מצביעים הפעם, אנחנו מצביעים ג' בשביל הרב קניאבסקי. אני חושב שמי שנמצא ברחוב רשב"ם בלילות ורואה את כמות האנשים המסורתיים שמגיעים, הם יודעים על מה מדובר, הם יודעים בחרדת קודש על מה מדובר, הם יודעים שזה מלאך שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בעולמנו, אני חושב שזה משפיע, אין ספק שזה משפיע, אבל זה משפיע גם על הציבור המסורתי, אבל זה משפיע גם על הציבור שלנו. וזה מחייב גדול, כשאנחנו רואים אדם עם רום גילו, עם כוחות מוגבלים מבחינה פיזית, ולא רק זה, אלא בעצם הוא קורא את עצמו מהדבר הכי אהוב עליו, הכי חשוב לו, שזה ארבע עמוד של הלכה ודף הגמרא, דפי הגמרא שהוא גומע בשעה, מה שאנחנו לוקח לנו חודשים. אדם כזה שבא ויוצא החוצה ויוצא לציבור ולפריפריה ולציבור שלנו ולכל מקום אחר, זה דבר מחייב. זה אומר שאדם במדרגה כזו רוחנית נותן לנו בעצם את ההבנה שמה שאנחנו עושים פה היום, אנחנו עושים בעצם מלחמת קודש. אנחנו לא נאבקים על מקומות בכנסת, אנחנו לא נאבקים על ג'ובים. אנחנו נאבקים על קידוש השם או חלילה חילול השם, וזה מבחינתנו דבר שהוא מתמרץ אותנו מאוד, ואין ספק שגם משפיע על האנשים מסורתיים, על אנשים שרואים אותו וזוכים לברכתו, וזה חלק שנותן לנו את כל הכוחות באמת להמשיך הלאה בזאת.
טוב, אז בואו נדבר באמת על קהלים נוספים שחוברים ליהדות התורה חוץ מאותו קהל מסורתי. דיברנו בשבוע שעבר ארוכות על הסכם עם קהילות בציונות הדתית החרדלית יותר, חרדים לאומיים נקרא להם, בראשם הרב דוד חיה כהן ואחרים, ואני דווקא רוצה לשאול אותך הרב אשר, כאיש דגל התורה על חסידות חב"ד, תמיד אגודת ישראל מתעסקת עם זה, או ככה משפיעה על כמה שאפשר על מה שקורה שם, אבל דווקא ממך כאיש דגל התורה, עם כל ההיסטוריה ולמרות ההיסטוריה, עברו הרבה מאוד שנים, היום יש קירוב, יש הרבה מאוד נקודות, מכנה משותף בין כל הציבורים החרדים בישראל. האם אתם פועלים בעניין הזה? האם אתם מעבירים מסרים לרבנים בחב"ד?
אני רוצה לומר לך, עם ההיסטוריה ובלי ההיסטוריה, שהפעילות שלנו גם עבור חסידות חב"ד היא פעילות שנמשכת הרבה מאוד שנים. עם כל הדברים וההיסטוריות למיניהם, אתה במקרה מדבר עם אדם שהיה ראש עיריית בני ברק, ובתקופה שלי גם כממלא מקום ראש העיר ואחרי חינוך ועל בינוי מוסדות חינוך בעיר וגם אחר כך כראש עיר סייעתי למוסדות של חב"ד בבני ברק ויעידו על זה ההשכלים שלהם שם בצורה הכי מיטבית שבעולם, גם לבית ספר של הבנות, גם לבית ספר לתלמוד תורה של הבנים, גם לישיבה של חב"ד בבני ברק וגם הפעילות בכנסת. אנחנו נמצאים בכל הזמן בקשר ואנשים פונים, הייתה בעיה עם משפחתונים ועם המעונות של חב"ד, עם דברים שונים, רק לאחרונה...
כלומר זה לא משהו חדש.
רק לאחרונה הייתה משלחת גדולה של חסידי חב"ד אצל הרב גפני בלשכתו, בוועדת הכספים, עם תמונה גדולה על העזרה הגדולה שהוא נתן להם למוסדות שלהם.
טוב.
אין שום ספק.
כלומר זה לא משהו חדש והדבר הזה צריך להיות מתורגם.
זה לא משהו חדש ואין שום ספק שמבחינת...
צריך להיות מתורגם גם בבחירות.
לבתי כנסת, לבתי ספר, לצרכים של הציבור, ודאי שאנחנו שם.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר.
היום הציבור הימני החרדי או הימני החרדלי, אין לו למי להצביע. אנחנו נמצאים בדור ש... שכבר אין אידיאולוגיות, אולי המפלגות היחידות שנשארים לדעות.
אנחנו, הוא משומעים את כל הדברים האלה, רק אל תאמר למי להצביע, כל אחד יצביע לאן שהוא רוצה. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יהדות התורה, בהצלחה בהמשך המערכה עד ליום שלישי הבא, ותודה רבה. עכשיו אנחנו עם שר החוץ, השר ישראל כץ, שלום וערב טוב.
הלו.
השר כץ?
כן.
שלום, ערב טוב. כשאתה שומע את בני גנץ מדבר על עזה ועל כך שנתניהו לא מוטט את שלטון החמאס והנה עדיין יש גרדים ומנצל את הסיטואציה הזו לתעמולת בחירות, איך אתה מרגיש עם האמירות האלה?
פשוט מגוחך, כי בני גנץ היה רמטכ"ל עד לא מכבר ובמבצע צוק איתן כאשר צה"ל כבר היה בתוך עזה הוא חד משמעית עם בית הוא להמשיך ולהתקדם. גבי אשכנזי היה רמטכ"ל בעופרת יצוקה כאשר היה צה"ל התקדם, עמד בפעתי בית החולים שיפה, והיה צריך להחליט אם נכנסים ולוחדים את מנהיגות החמאס, הוא עצר את המערכה, בניגוד אגב, אפילו לדעת אולמרט שהיה ראש ממשלה. אז הסיסמאות האלה שמשמיעים עכשיו, כאשר הם כבר לא בתפקיד, הם בהחלט לא מדד. אנחנו עצמנו מטפלים בעזה, וברור לחלוטין, לנו ברור לראש הממשלה, לי, לקבינט, ברור שמתקרב הזמן, שבו נצטרך לנהל מערכה מול עזה. והסיבות הם גם החמאס, ארגוני הטרור, אבל לא פחות מזה העובדה של קאסם סולימני, ואיראן היום מנסה להפוך את עזה לשלוחה דרומית של איראן, שתאם על ישראל, כמו החיזבאללה בצפון, וכמו שנסים לעשות בסוריה, ואנחנו פועלים נגד הדבר. לכן ברור שתהיה מערכה, מנהיגות הטרור תוקה ותושמד, והכוחות ייפגעו בצורה אנושה, אבל אחרי זה נצטרך לעשות מהלך, שאני מדבר עליו שנים, והשמאל, האופוזיציה לא מדברת עליו, והמהלך הזה, לעשות הפרדה בין האחריות האזרחית, לבין קו גבול ביטחוני, אותו אי בים, תוכנית היפרדות, אנחנו חשבתי צריך לעשות את זה אחרי צוק איתן, כן. החמאס היה חלש, נצטרך לעשות את זה אחרי המערכה הבאה, וזו ההתייחסות לעזה, התייחסות כוללת שאנחנו נעשה אותה.
כשר חוץ, אולי ננסה להבין ממך, אדוני, מה ההליך שנעשה מאחורי הקלעים, שהבשיל בעצם להודעה של ראש הממשלה אתמול, כי הוכשרו התנאים להחלת הריבונות הישראלית בבקעה. מה קרה היום שלא קרה לפני חצי שנה?
זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה, הצפת אותה בדיוק במקום הנכון. 8 שנים ראש הממשלה בלם בעצם מול ממשל אמריקאי בדעות שונות, בלשון המתה, הוא בלם ניסיונות להשיג את ישראל. לפרק את היישובים, לעשות דברים. וכשהגיע ממשל טראמפ, התחיל כאן תהליך, שהתהליך הזה, בוא נראה מה הוא הוליד עד עכשיו, הוא הוליד את ההכרה האמריקאית בירושלים כבירת ישראל, ירושלים בירת העם היהודי, כבירת מדינת ישראל, העברת השגרירות האמריקאית, ובעקבות כך אנחנו פועלים כל הזמן להעביר עוד שגרירויות משרדי אינטרסים. ההכרה האמריקאית ברמת הגולן כחלק מדינת ישראל, והדבר הדרמטי של ביטול הסכם הגרעין עם איראן, הנשיא טראמפ בעצמו קיבל את ההחלטה הזאת בניגוד להמון יועצים שלו והמון גופי מודיעין אמריקאים ואחרים, מתוך ראייה נכונה, צלולה וברורה של המציאות, חייבים לבלום את איראן, להטיל עליה סנקציות, והסנקציות האלה מאוד מאוד קטלניות ומשמעותיות על הכלכלה האיראנית, לכן היא באה ומנסה לדבר או לעשות כל מיני פעולות אחרות. ראש ממשלת ישראל היה שותף עם הנשיא טראמפ בהסברה, בשכנוע, המבצע שהיה באיראן, להביאת מסמכי הארכיון הגרעין האיראני, כל הדברים האלה חיזקו, כל חשיפה, שאם איפה שאנחנו מחליטים לחשוף פעולה, שפעלנו נגד התקפות איראן על ישראל, כל החשיפה לאזורי אתרי גרעין חדשים, היא מחזקת את הגורמים בעולם, שפועלים לבלום את איראן, ובראשם נשיא ארצות הברית.
אוקיי, מילה אחת על מה שקורה באמת.
ולגבי בקעת הירדן, זה בדיוק השלב. שהדברים הבשילו, מדובר על תוכנית המאה או דברים אחרים, ויש אלמנט של היישובים הישראלים, שהשגריר פרידמן כבר הבהיר, שהמדיניות האמריקאית היא לא לעקור יישובים ישראלים, הם יכולים להיות חלק מדינת ישראל, ובקעת הירדן, כאזור הביטחון המזרחי של מדינת ישראל, התנאים הבשילו. אגב, ראש הממשלה רצה לקבל את ההחלטה עכשיו, משפטנים אמרו לו שאי אפשר בממשלת מעבר, ולכן הוא
דוחה את ההחלטה עצמה עד אחרי הבחירות, ואם אנחנו מדברים על הבחירות, אז באמת כבר נאמר הכל על מה שקורה בין הליכוד לכחול לבן וליברמן, אבל אותי דווקא מעניין את ההסתכלות שלך, שר קץ, על מה שליברמן עושה לציבור החרדי. מסע הסתה שלא מפסיק גם עכשיו, בימים האחרונים של הבחירות, בקנה מידה שאנחנו לא זוכרים כמותו.
מסע הסתה ציני. הרי ליברמן 20 שנה היה שותף עם החרדים, גם כשהוא היה בליכוד. וגם בבחירות לרשות עיריית ירושלים רק עכשיו. ליברמן ראה שהוא מנהיג גדול בעיני עצמו, אבל בלי בוחרים. 5 מנדטים, אלה היו שרידי התמיכה בעלייה הרוסית, המתבגרת בעיקר, ולכן הוא החליט לעשות מעשה, להרבב את הקלפים ולא עניין אותו מדינת ישראל, בימין, וערכים שהוא גדל עליהם ותמך בהם במשך עשרות שנים, עוד מימי האוניברסיטה ועד היום. ולכן הוא החליט להקות, לעקוס, כמו הפריט, תקה ביהודי ותציל את זה. הוא עושה כאן פשוט תעמולה אנטישמית. אם זה היה במדינה אחרת, וכך היו כותבים על יהודים, על חרדים או אחרים, היו אומרים, זו אנטישמיות. והדבר המדהים שבני גן, שהתחנך איתי באותו מושב, שהוא דתי ביסודו, והלך לאכול צ'ולן בברק כל כן. שבוע, פתאום שראה את הסקרים, שהוא וליברמן מתמודדים על אותם קולות צפון תל אביבים, שהם נגד חרדים וכו', גם הוא פתאום אימת מדינה חילונית. אני חושב שהדברים האלה הם דברים חמורים. ויותר מזה, שאני שומע היום את אביגדור ליברמן, הוא אומר, והוא מתראיין, חייבים לעלות את אחוז ההצבעה בתל אביב כדי לנטרל את הקולות האחרים. זה דיבור שמאלני הכי קיצוני שיכול להיות.
כן.
זאת אומרת, אני הייתי בטבריה, עכשיו אני בבית שאן, בכנס. ומה אני אומר להם? אתם תבואו להצביע בהמונכם, כי ליברמן, עם השותפים החדשים שלו מהשמאל, מה שהם רוצים, זה שיבואו להצביע תל אביב, כדי שהקולות שלכם לא יספרו ולא יחשבו. וזו המערכה שיש כאן בעצם לסביון של המדינה.
טוב, זה בגדול במספר, זה באמירה סביב סוגיית האנטישמים, האנטישמיות של ליברמן, אבל במילה אחת, אם אנחנו רק נחתום את שיחתנו, אולי בנושא החשוב ביותר, הרכבת הממשלה, בני גנץ כל הזמן רומז או מדבר על הרכבת ממשלה עם הליכוד ללא נתניהו. ואתה אחד מבחירי הליכוד. אז בסדר, אני שומע את הצחוק בקולך, אבל איך מנטרלים בכלל את האמירה הזו מלכתחילה?
אני מספר 2 בליכוד, אני נבחרתי בצמרת הרשימה, אני עושה את מזכירות הליכוד, ואני שר החוץ, זה השר הבכיר. ואני אומר לך, אין שום פיקוי, אין שום התרחשות כזאת, אין שום דבר כזה. אבל למה הם אומרים את זה? בוא נשאל, שנינו למדנו תלמוד, מרא, יודעים להתפלפל, כן? גם אתה למדת על זה.
כן, כן, ברור.
אוקיי, אז למה הם אומרים שלהסתיר את הקשר שלהם עם הערבים? שליברמן וכחול לבן מדברים על פחישה בליכוד, ושהליכוד יתפצל, הוא יזרוק את ביבי, הם מנסים להגיד, אנחנו לא נקים עם הערבים, יש לנו מתוך הליכוד. הרי ברור שהליכוד בחרדים, בימין, לא איתם. אין להם אפשרות להקים ממשלה. אין להם אפשרות, יש שם את הערבים. אז ברגע...
להימלט מאמירה סביב המפלגות הערביות, הם נתלים בכל מיני דמיונות שמישהו בליכוד יתפצל יום אחד או יקרה משהו.
בדיוק, כי אחרת הם צריכים להגיד, אנחנו בונים, הרי הסוקרים, פושבים, השמאל והערבים, וסופרים אותם ביחד, בסקרים.
כן.
אבל הם רוצים, כדי לא להגיד, אנחנו עם הערבים בגוש חוסם, הערבים ממליצים עלינו, ואנחנו גם נקים קואליציה ביחד איתם. לא, יום איימן עודה תקף את ראש הממשלה פיזית, במליאת הכנסת. זה דבר שהוא לא, לא יאמן, א' שחבר כנסת עושה את זה, ושבין מיעוטים עושה את זה. תראה לי בעולם, יהודי או מישהו שיעיז ללכת ולתקוף פיזית נשיא את טראמפ או את פוטין או מישהו, הוא ישר מושלח לבית כלא. אבל למה הוא עושה את זה? שהוא מקבל רוח גבית מגנץ ולפיד, שהוא כבר רואה את עצמו חלק מהממשלה שלהם, ועוד לפני הבחירות הוא מתנהג כך, חלילה, מה היה קורה ומה יקרה, אם הם יזכו והוא יהיה בעמדת כוח, איך הוא ינע כלפי יהודים וכלפי ישראלים בכלל.
שר החוץ, השר ישראל כץ, תודה רבה לך, ערב טוב ודרישת שלום לבית שאן.
תודה רבה, כל טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
לוקאס, חליפות, חולצות, מכנסיים. לוקאס, המותג שכבש את עולם הישיבות. לוקאס, להשיג בחנויות המובחרות.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. חדש מיופלה, עשרות מוצרים חדשים בחשרות מהודרת. לדעת לפרגן לעצמך, יופלה. למאדרין יש תנובה.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו, 02-538-3788. 02-538-3788.
לב תשרי, בית תשרי, ג' תשרי, ד' תשרי, אי תשרי, ו' תשרי, ז' תשרי,
נו, אתה לא עושה סטופ.
עובדים בחגים נונסטופ? תנו לבלומברג לעבוד בשבילכם. בלומברג, מגוון מוצרי חשמל איכותיים עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שיעזרו לכם לעבור את החגים בקלות. תרשו לעצמכם איכות אירופאית. בלומברג.
שנה חדשה, נעליים חדשות. נעליים חדשות לילדים זה רק פפאיה. 20 שנים של איכות. פפאיה,
הנעליים של הדור הבא. נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
חבורת אריאג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
לישון בלילה או בשבילה.
שנץ להתעורר כמו חדש ומחוייך מיליוני ישראלים כבר יודעים לא אמינך לא נח המזרן זה מה שחשוב שינה בריאה זה תענוג צרוף רק אמינך זה הפתרון לא אמינך לא נח
אמינך מאחלת לכם שינה טובה ומתוקה ומזמינה אתכם ליהנות ממיטב מזרני אמינך
לא אמינך לא נח
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. בחירת מנתח בבית החולים אסותא בלי עלות. משקפי ראייה לילדים חברי מכבי זהב בכל שנה חינם. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, כפוף לתקנון השב"ן.
ילקוט חדש?
יש.
חומש חדש?
יש.
מחברות חדשות?
יש.
כריך עמק טעים?
יש.
עמק מאחל לכל ילדי ישראל שנת לימודים פוריה וטעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
מקרר הייסנס במבצע מטורף עד ליום הבחירות ברשת מחסני חשמל. קונים מקרר הייסנס ונהנים מתווי קנייה בשווי של עד 1,500 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר, ערב טוב קובי.
ערב טוב אבי.
אז אתמול היינו עדים לגרדים לעבר אשדוד ואשקלון בעת נאומו של נתניהו, אבל גם הערב, שוב צבע אדום באזורים הללו שם בדרום, אחרי התקפה, תקיפה של צהל במהלך הלילה. מה תמונת המצב קובי?
אז קודם כל נרגיע ונאמר שהאירוע של הערב של החצי שעה האחרונה הוא הזעקת שב. זה נכון okay. לומר, אבל בצהריים כן היו שלוש רקטות, שלושה שיגורים, שלוש פיצוצות מרגמה גם כן, לעבר אותה מועצה, לעבר חוף אשקלון, נגרם שם אפילו נזק לכמה וכמה מבנים, אדם אחד גם לקה בחרדה, צהל בתגובה ממהר ומשגר פגזי טנק לעבר שתי עמדות של חמאס הפעם, שמהם נורו הרקטות הללו, אני אומר הפעם, כי לפי הערכת גורמי הביטחון, אמש זה היה דווקא הג'יהאד האיסלאמי שירה את הרקטות לעבר אשדוד בעת נאומו של ראש הממשלה, אירוע שמסתיים כזכור בפגיעתה של אישה בת 46 כנפגעת חרדה, אבל צריך להסתכל על התמונה כולה מיום שישי האחרון ועד הערב הזה בלי לדבר על הזקת השב, מדובר ב-25 שיגורים לעבר שטח ישראל, בהחלט אירוע ש... אי אפשר לעבור יהיה עליו לסדר היום, כמובן אחרי הבחירות, אף אחד לא רואה את עצמו, נכנס היום למערכה כמה ימים לפני מערכת בחירות.
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, יהודה ברגמן הטכנאי, אחרי החדשות נשוב, בין היתר גם עם הכנס הגדול שעושה שס הערב לרבני הקהילות ברחבי הארץ, וגם עוד כמה וכמה עניינים, עוד מעט. תודה גם לטכנאי אורי כהן, שאיתנו מצטרף אלינו למהדורה, שווים מיד אחרי החדשות.